מושג שנקרא, מושג שקשור לימות המשיח, לזמן הגאולה, שנקרא תורה חדשה. הנביא אומר, תורה מאיתי תצא על ימות המשיח, והמדרש מפרש, מה זה תורה מאיתי תצא? תורה חדשה מאיתי תצא. זאת אומרת, לעתיד לבוא, תהיה לנו תורה חדשה. נשמע קצת מבהיל, כי מה זאת אומרת תורה חדשה? הרי הרמב״ם אומר במפורש שהתורה הזאת אין בה לא גירעון, עומדת לעולם ולמי עולמים, לא יהיה בה לא גירעון ולא חיסרון ולא תוספת, אז מה זה שפתאום הנביא בא והמדרש מפרש תורה חדשה? איזה מין דבר זה תורה חדשה? טוב, המדרש מסביר, הוא אומר שני דברים מה זה תורה חדשה. אחד הוא אומר, סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, זאת אומרת, התגלו הסודות של התורה. ודבר שני אומר, לא רק הסודות של התורה, יהיה שינוי בהלכות של התורה. מה ההוכחה לזה שיהיה שינוי בהלכות של התורה? הוא אומר, לעתיד לבוא הולכת להיות סעודה מאוד גדולה, ובתחילת הגאולה. בסעודה הזאת אנחנו הולכים לאכול לוויתן ושור בר. לפני שאנחנו נאכל את הלוויתן ושור הבר, יהיה מחזה מדהים שכולם יראו אותו, שהלוויתן ישחוט את שור הבר עם הסנפירים שלו, ושור הבר ישחוט את הלוויתן עם הקרניים שלו. שואל המדרש, זה לא שחיטה כשרה? לשחוט שוחטים עם סכין חלקה, ובן אדם צריך לשחוט. אומר המדרש, נכון, תורה חדשה, מי תצא? יהיה תורה חדשה, זה לא בעיה. אז ישר כולנו ככה עומדים על הרגליים ולא מבינים, הרי למדנו בפירוש שהתורה לא מוחלפת ולא משתנה, ועל זה כל כך עומדים כל הזמן, שלא יהיה שינויים בתורה, אז מה זה פתאום לעתיד לבוא תורה חדשה, גם הסודות האלה וגם ההלכות האלה לא כל כך מסתדר לנו. אז קודם כל נסביר מה הכוונה חידוש תורה, ואיך זה אפשרי, הרי גם בימינו יש חידושי תורה. אף על פי שהרמב״ם אומר שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת, הרמב״ם בעצמו מחדש בתורה. ואחרי הרמב״ם יש את השולחן ערוך, ואחרי שולחן ערוך יש את הפוסקים האחרונים, וכל הזמן יוצאים ספרי חידושים בתורה. זאת אומרת, זה לא שאי אפשר לחדש בתורה, אז צריך קצת להבין מה הכוונה. אז נתחיל מזה. שמשה רבנו עולה להר סיני, הוא מקבל משם, תתפלו לשמוע, לא תורה אחת, הוא מקבל שתי תורות. הוא מקבל תורה שבכתב, והוא מקבל תורה שבעל פה. התורה שבכתב, הקדוש ברוך הוא אומר לו להעביר את זה בכתב מדור לדור, והתורה שבעל פה, הוא אומר לו זה עובר בעל פה. למשל, בתורה שבכתב כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, ענף עץ אבות, כפות מרים וערבות נחל. תקרא את זה בתורה, מה זה אומר הדבר הזה? מה זה היום הראשון? יום ראשון בשבוע? יום ראשון בחודש? לא, שמשה רבנו ירד מהר סיני, אז בכתב הוא כתב להם, ולקחתם לכם ביום הראשון, בעל פה הוא הסביר להם, זה יום ראשון של סוכות. פרי עץ הדר, זה אתרוג. ענף עץ אבות, זה הדס. כפות מרים, זה לולב, שהוא סגור. לא כפות מרים פתוחות, כפות מרים סגורות. ערבי נחל, זה ערבה. איך אגב אני יודע שמשה רבנו בעצמו אמר את זה? אין על זה שום מחלוקת. ראיתם פעם יהודי שהולך עם לימון וטוען שזה פרי עץ הדר? הולך עם תפוז? כולם יודעים שזה אתרוג. בסדר, זה רוצה גדול יותר, קטן יותר. כולם יודעים שזה אתרוג. אותו דבר כפות מרים, כולם יודעים שזה לולב. ואותו דבר ביום הראשון, כולם יודעים שזה ה-15 לחודש תשרי, שזה סוכות. אותו דבר התורה אומרת, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. איך אתה מבין שזה תפילין? משה רבנו אמר שזה תפילין. אם הוא לא היה אומר את זה, אז כל אחד היה אומר משהו אחר, ולאחד היה תפילין משולשות, ואחד היה תפילין כחולות, ואחד היה תפילין בלי רצועות. זה שיש 10 הלכות שהם הלכה למשה מסיני, וזה אצל כולם אותו דבר, אז זה ראה באמת שזה הלכה למשה מסיני. אותו דבר, ניתן לו דוגמה אחרונה, הלכות שבת. כתוב, לא תעשה לך כל מלאכה. וחכמים, ואומרים, כל מלאכה זה 39 מלאכות שנעשו במשכן. נו, איך זה שלא בא איזה חוכמולוג ואמר שיש 38 מלאכות או 40? כי זה ניתן למשה מסיני. אלא מה, כולם, איפה מתחילה בעיה? אנשים אומרים לך, לא, תורה שבעל פה זה מהרבנים, זה לא מהקדוש ברוך הוא. איפה הם מתבלבלים? אז מה אמרנו ככה? התורה שבכתב זה ודאי. התורה שבעל פה, שזה ההסברים למצוות, זה גם כן בוודאי. אלא מה? שיש דברים שמשה רבנו קיבל אותם בהיעלם, והחכמים אחרי זה הוציאו את זה מהעלם אל הגילוי. זאת אומרת, יש 13 מידות שבהם התורה נדרשת, זאת אומרת, יש כללים איך לומדים את התורה, יש דברים שלא כתובים בתורה, וגם משה רבנו לא קיבל אותם. למשל, האם מותר להדליק מסגן בשבת או אסור? לא כתוב בתורה שבכתב, וגם משה רבנו לא קיבל את זה. אבל הוא קיבל כללים איך לומדים את התורה, ואיך מהמלאכות שכתוב בפירוש, החורש והזורע וכו', בתורה שבעל פה, מזה, איך תבדוק עכשיו אם להדליק מסגן זה אסור או מותר. אז יבוא חכם בדור שלנו, שזה הדור שהמציאו בו את המסגן, והוא יבדוק לפי הכללים של הפוסקים, ולפי הכללים של הגמרא, ולפי הכללים של המשנה, עד משה רבנו, ולפי זה הוא יחדש חידוש בתורה. אסור להדליק את המסגן הזה. זאת אומרת, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ניתן למשה מסיני. כל מה שאנחנו מחדשים היום, הוא כבר קיבל. מה זאת אומרת הוא כבר קיבל? לא שהוא קיבל את זה מילה במילה. הוא קיבל את הכלל איך להגיע לזה, וחכמי ישראל השתמשו בשכל שלהם, והתייגעו בלימוד תורה, והגיעו לחידושי תורה. יש על זה סיפור מאוד מעניין, מהמדרש, שמשה רבנו פעם אחת נכנס לקדוש ברוך הוא, והוא רואה שהקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לתורה. זאת אומרת, הוא הוסיף, זה נקרא תגים, צ'ופשיקים כאלה, על חלק מהאותיות. אז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מה התורה, מה חסר בה? מה צריך להוסיף לה? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, יבוא דור, יהיה אחד עקיבא שמו, והוא ידרוש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ. מכל אחד מהצ'ופצ'יקים האלה, תראה שהוא ילמד דברים חדשים. משה אומר לו, לא יכול להיות, אני לא מאמין. הקדוש ברוך הוא ישר עשה לו מסך וידאו כזה, וירצ'ואל ריאליטי, וזרק אותו לתוך הבית מדרש של רבי עקיבא, 1,000 שנה קדימה. משה רבנו יושב שם בבית מדרש, והוא שומע את רבי עקיבא אומר חידושי תורה, שהוא לא מכיר. אז אומר, מה זה? או, מה הוא עושה עם התורה שלי? בסוף הוא שומע שהוא אומר, הכל הלכה למשה מסיני, זה הכל ממשה. אז הוא מבין בעצם את הנקודה שדיברנו. גם זה משה קיבל, רק שאת זה משה קיבל בלם, ודברים אחרים הוא קיבל בגילוי. נו, אז אם ככה, אז תורה חדשה יש כבר היום. כל יום יש תורה חדשה. מה החידוש בתורה החדשה שיהיה בימות המשיח? בוא נסביר ככה. אמרנו שלחדש בתורה זה לקחת פרט שהוא כבר נמצא בתורה בעלם ולגלות אותו. נכון? כשאנחנו אומרים שלוקחים משהו מהעלם ומביאים אותו לידי גילוי, יכול להיות בזה שתי דרגות. מה זאת אומרת שתי דרגות? כי יש שתי דרגות עד כמה הדבר הוא נעלם. ניתן לכם דוגמה. תיקחו אש. יש שרואים קומזיץ, אז האש היא בגילוי. נכון? אבל אם תיקחו בסוף הקומזיץ, נשאר גחל אחד, מאוד חם, מאוד אדום, אבל אש לא רואים. יש שם אש או אין שם אש? יש שם אש, רק היא נעלמת כרגע. מה הראיה שיש שם אש? אם אני אנשוף על הגחל הזה, האש תצא החוצה. יש גם ראיה הפוכה. אם אני אשפוך מים על הגחל, הגחל הזה יקבה. אבל יש דרגה שהאש עוד יותר נעלמת מהגחל. אם ניקח שני אבני אש, שכשמקים בהם אחת בשנייה, אז יוצא ניצוץ, יוצא אש. בתוך האבן הזאת יש אש? בוודאי שלא, מה זאת אומרת? תשפוך עליה מים, האש הזאת תקבה? זה לא אש. תנענע את זה עד שלא תקה, לא תראה את הניצוץ. מצד שני, תיקח אבן אחרת, זה לא יקרה. זאת אומרת שבאבן הזאת יש פוטנציאל של אש. זה נקרא שזה באלם עוד יותר גדול. זה נקרא אלם שזה בכלל לא במציאות. זה בכלל לא קיים שם. זה רק פוטנציאל שזה יהיה קיים שם. אותו דבר נגיד לגבי חידושי תורה. יש שאתה לוקח משהו שכבר קיים בתורה באלם, אתה משתמש בשכל שלך ומתאמץ, אתה מבין אותו וחידשת בתורה. אבל יש דרגה של סודות בתורה שהם כל כך נעלמים, שלא משנה כמה תנסה להבין את זה בשכל, אתה לזה לא יכול להגיע לבד. עד שלא יבוא משיח ויגלה את התורה החדשה הזאת, אתה לבד לא יכול להבין את הדרגה הזאת. היא כל כך נעלמת. אתן לכם דוגמה, ממשל קצת יותר עדכני מהמשל של האש, תקחו את ההבדל בין מייקרופילם לדיסקונקי. מייקרופילם לקחו ספר ופשוט צילמו אותו כל כך קטן, שהוא נכנס על דיסקית קטנה. תכניס אותו למכונה הזאת של זכוכית מגדלת, תוכל לראות הכל. אבל הספר נמצא שם, הוא נמצא רק מאוד קטן. אם תיקח דיסקונקי, שאלו אליו ספרייה שלמה, הספרים באמת נמצאים שם? הם לא נמצאים שם בכלל. אתה יכול למחוק את זה? אתה גם חייב מחשב כדי לגלות את זה. זאת אומרת, זה נמצא שם בדיגיטל, כן? בספרתי, בדיג'יטס. זה נמצא בממד אחר לגמרי. ולבד אתה לא יכול לגלות את זה. אם זה לא יהיה מחובר למחשב, אתה לא יכול... אגב, יש לזה גם השלכה הלכתית. מייקרופילם שיהיה עליו ספר קדוש, אתה לא יכול להיכנס אותו לשירותים. כי זה באמת ספר, הוא רק קטן, אבל באמת יש שם ספר קדוש. דיסקונקי, שיהיה עליו את כל התורה, אתה יכול להיכנס איתו לשירותים, כי זה לא באמת נמצא שם. זאת אומרת, זה נמצא שם, אבל לא בממד של המציאות הרגילה שלנו. אז מה זה התורה החדשה מאיתית הצה הזאת? זה הסודות הכי נעלים שלבד אי אפשר לגלות אותם. מי יוכל לגלות את זה? רק המשיח. לכן כתוב על המשיח שמצד אחד הוא יותר חכם משלמה המלך, מצד שני בנבואה שלו הוא כמעט כמו משה רבנו. אז הוא בנבואה יגלה את הסודות החדשים האלה והוא ילמד אותנו אותם. עם ההסבר הזה יש בעיה אחת קטנה, שכתוב בפירוש שתורה לא נלמדת בנבואה. מה זאת אומרת תורה לא נלמדת בנבואה? זה כלל מאוד חשוב, שכתוב בספר דברים, לא בשמיים היא. התורה היא לא בשמיים, הכוונה שאם רוצים ללמוד איזה הלכה חדשה, או אפילו דברי תורה, זה לא משהו שמגיע בנבואה, זה משהו שצריך להסביר אותו בשכל. אם יבוא נביא ויגיד שהוא קיבל נבואה, אני יודע מה, על איזשהו חידוש, כדי שזה יתקבל, הוא צריך גם להסביר לנו אותו, שנבין את זה. כמובן, בהיגיון תורני, יכול להיות שלהיגיון האנושי זה לא יסתדר, אבל בהיגיון התורני הוא חייב להסביר את זה. ניתן לכם דוגמה, סיפור מדהים, מדהים, מדהים מהגמרה, שמסביר את העניין הזה. עוד לפני זה, עוד כלל אחד, התורה לא בשמיים היא, וכתוב בפרשת משפטים, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, איך לומדים הלכה חדשה? הסנדרין, בית המשפט, דן לגבי החידוש תורה הזה, חידוש שהגיע מהכללים, לא חידוש שמשה היה לו, מה שאמרנו שהוציא אותו על ידי המידות שהתורה נלמדת בהם ולמדו עם הכללים, אז הסנדרין דן לגבי החידוש הזה, וכל אחד נותן את ההסבר ואת הטענה שלו, בסוף עושים הצבעה, ואחרי רבים להטות. הולכים מה שהרוב אמר. אז יש סיפור מהגמרא, מופיע במסכת בבא מציעא, שהיה פעם ויכוח בין רבי אליעזר לבין חכמים. על מה היה הוויכוח? על תנור. זה נקרא תנורו של אחנאי. אחנאי זה נחש. התנורים זה לא התנורים של היום. זה היה כמו טבונים כאלה, כן? שיש בוץ. הבוץ יוצר כמו גליל כזה, ושמים את הסיר בפנים, ומלמעלה שמים משהו, או מלמטה. אז היה תנור כזה שהוא היה בנוי חוליות חוליות, והשאלה היא האם התנור הזה מקבל תומה או לא מקבל תומה. אז רבי אליעזר אמר הוא לא מקבל, הוא טהור, והחכמים, שמי שייצג אותם הרבי יהושע בן לוי, הוא אמר זה תמה. אז הם התווכחו ביניהם ואמרו לו, תשמע, אתה אחד, אנחנו רבים, אז הלכה כמותנו. הוא אמר להם, תשמעו, אני כל כך בטוח שאני צודק, אני כל כך בטוח שהקדוש ברוך הוא איתי, שתראו מה יקרה עכשיו. אם אני צודק, אתם רואים את העץ הזה? שהעץ הזה עכשיו יעוף 50 אמה באוויר. העץ אף 50 אמה באוויר. מה אמרו לו החכמים? אמרו לו, תשמע, זה לא מעניין אותנו. כתוב לא בשמיים. הקדוש ברוך הוא כבר הודיע שהלכה קובעים לפי הרוב. זה לא עוזר לנו כל הניסים שלך. אז אמר, תראו, אתם מקשנים, אבל אני אוכיח לכם. אם אני צודק, אתם רואים את הזרם מים שיורד פה? הוא ילך הפוך עכשיו. באמת הזרם הלך הפוך. אמרו לו, תשמע, זה עדיין לא מעניין אותנו. ההלכה אומרת, אחרי רבים להטות. הוא הראה להם עוד כמה ניסים, שבסוף הוא אמר להם, מה אתם רוצים? אתם רוצים לראות שאני צודק? שתצא עכשיו בת קול מהשמיים ותגיד שאני צודק. יצא בת קול מהשמיים ואמרה, חכמים, מה לכם מרבי אליעזר? הוא צודק. מה הם אמרו לו? לא בשמיים. ההלכה לא נפסקת לפי אותות ומופתים, נפסקת לפי שכל, לפי היגיון ולפי הצבעה דמוקרטית, כן? אחרי רבים להטות. ובאמת הם פסקו את ההלכה. אחרי כמה שנים כתוב שם בגמרא שרבי נתן פוגש את אליהו הנביא, והוא שואל אותו, אתה זוכר את המקרה הזה שהיה פה בין החכמים? אמר לו, כן? אומר לו, אולי היית ליד הקדוש ברוך הוא שזה קרה? אומר לו, כן. ומה הקדוש ברוך הוא עשה אז? אז אומר, כחייך קודש הבריחו, הקדוש ברוך הוא חייך, ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. זאת אומרת, מסבירים שכל הסיפור הזה היה בעצם ניסיון. הקדוש ברוך הוא רצה לבדוק, תגידו, מה אתם הולכים? לפי אותות ומופתים, או לפי מה שכתבתי בתורה שלא בשמיימי? ושבאמת הם לא הקשיבו למופתים, והלכו לפי לא בשמיימי, הקדוש ברוך הוא היה מבסוט. אז אם ככה, יש לנו שאלה, איך המשיח הזה יכול לגלות לי תורה כזאת נפלאה, כאלה סודות למעלה מהשכל, בנבואה, אבל לא בשמיימי? וצריך להיות משהו מחובר. אז לכן כתוב שהמשיח הוא לא רק נביא גדול, הוא גם חכם גדול יותר משלמה המלך, והוא יסביר לנו בשכל את הסודות הכי נעלים האלה. ולכן זה גם תורה חדשה, זה גם גילוי האלם הכי עמוק שיכול להיות, וזה גם לא בשמיימי. כן? עד כאן אנחנו ביחד. אבל אמרנו שיש עוד סוג של חידוש תורה לעתיד לבוא. אמרנו ששחיטת לוויתן ושור הבר, הנה, שחיטה ממש תשתנה. זה לא יהיה אותה שחיטה, איך יכול להיות דבר כזה? אז כאן מסבירים הסבר קצת שונה. אנחנו הרי יודעים שנביא יכול לתת הוראה זמנית, ובהוראה זמנית הוא יכול לשנות דברי תורה. זאת אומרת, אם יבוא נביא ויגיד, תשמעו, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי, לא צריך לשמור שבת יותר. אנחנו לא מקשיבים לו, כי בתורה כתוב לשמור שבת, זה דבר נצחי. אבל אם הוא יגיד, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי, והוא אמר לי שרק השבת הקרובה לא צריך לשמור, צריך להקשיב לו. כן, עד כדי כך. יש דוגמה לזה מאליהו הנביא, שאליהו הנביא, שאת הסיפור עם כל נביא הבעל, היה תקופה בעם ישראל שהיו הרבה נביאים של עבודה זרה, ואליהו הנביא רצה להראות להם שהשם הוא האלוקים, אז הוא עלה להר כרמל, הוא אמר להם, בוא נעשה ניסיון, תבנו אתם מזבח, ואני אבנה מזבח. תבנו מזבח ותגידו לאלוקים שלכם שיוריד אש מלמעלה, לקחת הקורבנות, ואחרי זה אני אעשה את זה ונראה מי יצליח. אז באמת הם בנו מזבח, והתפללו, והוא התחיל לצחוק עליהם, נו, אולי הוא ישן עכשיו, תחכו לצהריים, תתפללו אחרי זה, לא קרה כלום עם המזבח שלהם. הם גמרו את הכל, הוא לקח את המזבח שלו, שפך עליו הרבה מים, שלא יגידו שיש פה איזה טריק, ואז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, תעשה קידוש השם, וירדה אש, ולקחה את הקורבנות. אז אומרים, רגע, אבל איך אתה לוקח קורבנות בהר כרמל? קורבנות זה רק בבית המקדש. אז אומרים, לא, הוא לא אמר באופן קבוע שזה משתנה. הוא שינה את זה באופן זמני. אז אותו דבר אומרים, שלגבי שחיטת הלוויתן ושור הבר, לא יש שינוי בשחיטה, אבל באופן זמני יתירו את השחיטה הזאת. אפשר הסבר קצת עמוק יותר אפילו. ההסבר העמוק יותר יגיד, אתן לכם דוגמה, לגבי שבת. כתוב שאם מישהו חולה בשבת, אז מותר לחלל שבת בשבילו, נכון? חלל עליו שבת אחת, שישמור שבתות הרבה. עדיף שהוא יישאר בחיים ויוכל גם לשמור את השבת הבאה. אז עכשיו שעושים בשבילו פעולה אסורה בשבת, זה נקרא חילול שבת או לא נקרא חילול שבת? לא נקרא, אבל כתוב חלל שבת אחת. זאת אומרת, זה כן חילול, אבל הפיקוח נפש הוא דוחה חילול שבת. לעומת זאת, יש דוגמה אחרת מהמקדש, שבמקדש היו מקריבים כל יום קורבנות, ובשבת גם היו מקריבים קורבנות, נכון? קורבן התמיד, קורבן מוסף. כדי להקריב קורבן, זה בדיוק המלאכות שאסורות, להפשיט אותו, לשחוט אותו, לשרוף אותו, זה כל מה שאסור. במקדש שעשו את המלאכות האלה, זה נקרא חילול שבת? זה נקרא שבאמת זה חילול שבת רק שהקורבן דוחה כמו שפיקוח נפש דוחה? לא. מלכתחילה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לשמור שבת, הוא לא התכוון לקורבנות. פה זה לא נקרא חילול שבת, פה זה מותר. זאת אומרת, באותו זמן שהוא אמר אסור לעשות את המלאכות האלה והאלה, הוא גם אמר שבמקדש כן מותר. אז נגיד ככה לגבי השחיטה, באותו זמן שהוא אמר שאסור לשחוט עם סכין עם שיניים או סכין עגולה, אבל הוא אמר, אבל אני לא מתכוון לשחיטה של אביתן ושור הבר. כן? שאלת שאלה מצוינת. בשביל זה צריך להעמיק את ההסבר. ניתן עכשיו הסבר עוד יותר עמוק. יש עוד דבר שישתנה לעתיד לבוא. אתם יודעים שכתוב שהיום, שדיברנו קודם על זה שהיו עושים הצבעה בסנהדרין, לדעת איזה הלכה כמו איזה הלכה לפסוק, אז מי שהכי מוכר זה הלל ושמאי, שכל הזמן היו מתווכחים ביניהם, ובדרך כלל מי שניצח בהצבעה היה הלל, ולכן היום הלכה כבית הלל. אבל כתוב שלעתיד לבוא, הלכה תהיה כבית שמאי. אז לפני שנסביר רגע למה היום כהלל ואחרי זה כבית שמאי, ואז גם נגיע חזרה לוויתן ושור הבר, אני רוצה עוד טיפ-טיפה לדייק את העניין הזה של ההצבעה שעשו שם בסנהדרין. מי צודק? בית הלל או בית שמאי? בית הלל אומר, צריך להקל. בית הלל, הלל מלשון בהילו יאיר נרי עליי. זה עניין של אור, חסד. שורש הנשמה של הלל זה חסד, וחסד זה עניין של נתינה, לכן בית הלל תמיד בפסיקה שלו, בהצבעה, הוא תמיד מצביע להקל. בית שמאי, כמו שמאי, כמו של הביטוח, אחד שבודק כל הזמן, שורש הנשמה שלו בגבורה, ולכן תמיד הוא להחמיר. אז מי צודק? הלל או שמאי? מי יותר מכוון לרצון השם? רצון השם זה או זה או זה, מה זאת אומרת? איך רצון השם? הרי הוא אומר ככה והוא אומר הפוך. אז מי מהם צודק? איפה האמת? אצל הלל או אצל שמאי? וזה לא רק בין הלל ושמאי, יש בלי סוף ויכוחים בגמרא, יש דעות, רש"י אומר ככה, תוספות אומר הפוך, אביי אומר ככה, רב אומר את ההפך. כל הזמן זה ויכוחים שם. אז אצל מי האמת? אז אומרים, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. אתם מכירים את הבדיחה שגבר נכנס לרב, מספר לו את כל הצרות שיש לו עם אשתו, אז אומר לו, אתה צודק. אחרי זה האישה נכנסת, מספרת את כל הצרות מבעלה, אומר לה, את גם צודקת. אשתו של הרב באה ואומרת לו, איך שניהם צודקים? אומר לה, את גם צודקת. כולם צודקים. אילו ואילו דברי אלוקים חיים. רגע, זה אולי בין גבר לאישה, אבל הלל ושמאי אומרים שני דברים הפוכים. מה רצונו של השם? זה או זה? עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך, אם עשו הצבעה בסופו של דבר על רצון השם, ואולי עשו טעות. אולי הם טעו החכמים, כן? עם כל זה שהיו גדולי ישראל והכל, אבל אוקיי, בני אדם אולי תגידי. אז אם הם טעו, יכול להיות שהיום אנחנו עושים הלכות שהן בכלל מיוסדות על טעות, אז מה בכלל צריך לעשות את זה? כן? מה אתם אומרים? נסביר את זה עכשיו עמוק יותר. התורה, כתוב בזוהר, היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כל הדעות בגמרא, גם של אלה שבעד וגם של אלה שנגד, הם כולם חלק מחוכמתו של השם. חוכמת השם זה גם להקל וגם להחמיר. אצלו אין סתירה, זה הכל יכול להיות ביחד. אבל ההלכה, רצונו של השם, זה או זה או זה. איך אני יודע שהם לא טעו? מה זאת אומרת הם לא טעו? תראו, ההסבר הקל להגיד, תגיד שהיו צדיקים, רוח הקודש, הם לא טעו, בסדר, אבל גם שמאי היה צדיק וגם הלל, הם אומרים הפוך, אז רגע, אז מי צודק? אנחנו נסביר הסבר עמוק יותר. זה לא משנה אם הם טעו או לא. מה זאת אומרת זה לא משנה אם הם טעו או לא? מה רצון השם בין בית הלל לבית שמאי? זאת אומרת, כששואלים איך אני יודע שהם לא טעו, איך מסתכלים על העניין, אומרים, רצון השם זה אחת מהדעות, והשאלה היא אם ההצבעה כיוונה לדעה הנכונה או לא. אנחנו רוצים להגיד הרבה יותר עמוק מזה. אתם יודעים מה רצון השם? רצון השם שאנחנו נחליט. רצון השם שחכמי ישראל ישתמשו בשכל שלהם, כי לא בשמיים היא, ויעשו הצבעה כי אחרי רבים לעתות, ומה שההצבעה תגיד זה רצון השם. אם באותו יום הרוב יהיו בית שמאי, או הרוב יהיו בית הלל, והם יסבירו את עצמם, והרוב יצביעו בית הלל, אז זה רצון השם. רצון השם זה לא בית שמאי ולא בית הלל. רצון השם זה שתהיה הצבעה, ומה שיש בהצבעה, זה ההלכה שתהיה. לכן גם אם הם טעו, אבל זה מה שהם הצביעו, אז זה רצון השם. רואים מפה דבר פשוט נפלא. איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לחכמי ישראל. הוא נתן לנו לא רק להיות עבדים שלו, או בנים שלו, אנחנו שותפים שלו. אנחנו לא מסתכלים על התורה רק שהיא אומרת לי מה לעשות. אני מחדש בתורה. חכמי ישראל מוסיפים, זה לא סותר מה שאמרנו קודם, לא תהיה לתוספת, הם מגלים דברים חדשים בתורה. אני אתן לכם דוגמה הכי חזקה לזה. הנה, שבועות, שבוע שעבר, חגגנו פה ביום ראשון. אם היינו בארצות הברית, היינו חוגגים עוד הפעם ביום שני. פה בארץ היה יום חול, הניחו תפילין, בארצות הברית לא הניחו תפילין. מאיפה הזכות הזאת שאתם לא מניחים תפילין? הקדוש ברוך הוא אמר להניח תפילין בכל יום חול. הקדוש ברוך הוא נתן כוח לחכמי ישראל שיקחו יום חול ויהפכו אותו ליום קדוש. איזה כוח עצום שישראל, כמו שכתוב שהשבת היא מקודשת מצד הקדוש ברוך הוא. אבל החגים, אנחנו מקדשים את החגים. למה? כי אנחנו קובעים את קידוש החודש באיזה יום זה יהיה, אז ממילא נקבע גם באיזה יום יהיה החג. איזה כוח עצום יש לעם ישראל שיכולים להכניס קדושה ליום של חול. אז עכשיו, למה היום הלכה כבית הלל ולעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי? ובכלל זה מעלה שאלה, אם לעתיד לבוא הלכה, אם בית שמאי זה גבורה והוא כל הזמן רוצה להחמיר, אז מה זה אומר שלעתיד לבוא יהיה יותר החמרות? זה קצת... חוץ מזה שלעתיד לבוא, למה יש החמרות היום? חוששים, שמא תבוא לידי איזה עבירה. לעתיד לבוא אין עבירות יותר. אין כבר מה לחשוש. אז הייתי מצפה שלעתיד לבוא יהיה הלכה עוד יותר כבית הלל. למה אומרים שההלכה לעתיד לבוא כבית שמאי? אז קודם כל נסביר איך זה יהיה בפועל, ואחרי זה נראה את ההיגיון הרוחני, ואז אולי נצליח להסביר גם את שור הבר בצורה עמוקה יותר ממה שדיברנו קודם. למה עד היום הלכה כבית הלל ברובד הפשוט? כי כשעשו הצבעה, רוב, עוד לפני זה, בית שמאי כתוב בגמרא שהיו יותר חכמים מבית הלל. עד כדי כך. אז למה הלכה כבית הלל? כי רוב האנשים בסנהדרין לא היו מספיק חכמים להבין את בית שמאי, ולכן הם הצביעו כדעת בית הלל. עכשיו, באופן עקרוני, אי אפשר לשנות את מה שהם הצביעו כבר, עד שיהיה סנהדרין בית דין יותר גדול ממה שהיה אז. בימות המשיח, אז יהיה סנהדרין מחדש. ונשיא הסנהדרין יהיה משה רבנו, ואב בית הדין יהיה המשיח, שיהיה יותר חכם מכל אבות בתי דין שהיו עד היום. ממילא יעשו הצבעה מחודשת, והפעם כששמאי יסביר, אז כולם יבינו אותו, כי כל עם ישראל יהיו הרבה יותר חכמים, ויהיו במדרגה של שמאי, אז אם אלה הצבעה הפעם תהיה לפי בית שמאי. זה שההלכה תשתנה מבית הלל לבית שמאי, זה לא איזה נס, זה יהיה בתהליך טבעי, שפשוט יצביעו מחדש, ובית שמאי יצליח להסביר את עצמו, יצליחו להבין אותו, אז ההלכה תהיה כבית שמאי. עכשיו נסביר את זה ברובד הרוחני, אנחנו כבר לקראת סיום, נסביר את זה ברובד הרוחני, מה הכוונה? מה ההבדל בין בית הלל לבית שמאי? תראו, בדברים שהם אסורים, גם בית שמאי אומר אסור, וגם בית הלל אומר אסור. בדברים שהם מותרים, שניהם אומרים מותר. איפה כל המחלוקת ביניהם? כשיש משהו שאנחנו לא בטוחים אם זה אסור או מותר. למה אנחנו לא בטוחים אם זה אסור או מותר? תראו, למה בכלל משהו אסור? העולם הזה, תמיד הטוב מורבב עם הרע. אז יש דברים שאין בהם יותר מדי רע, ואני יכול לפעול איתם. אני יכול לברר אותם, לזכך אותם. יש דברים שיש בהם יותר מדי רע, ואין לי מה להתעסק איתם. על שני הדברים האלה, הלל ושמאי לא מתווכחים. מה שרע גמור, תעזוב. מה שטוב גמור, אלך על זה. כל השאלה היא במקום שיש בו רק קצת רע. כן? הוא לא ממש אסור ולא ממש מותר. איך לנהוג פה? אז בית הלל, שזה חסד, אמרנו קודם שהם מקילים. למה הם מקילים? כי פה מדובר על רע, רע נעלם. כמו שאמרנו קודם על העלם, שיש העלם שהוא במציאות והעלם שאינו במציאות. יש רע שהוא גלוי ויש רע שהוא נעלם. אם זה רע גלוי, גם בית הלל יגידו אל תתעסק עם זה. אם זה רע נעלם, פה יש עכשיו מחלוקת ביניהם. בית שמאי יגידו מה פתאום, יש פה רע. בית הלל יגידו, לא, זה בכלל לא נקרא שיש פה רע. זה נעלם. אז מה אתה רוצה מהאנשים? אנשים הם לא בדרגה רוחנית כזאת שהם יכולים לברר רע נעלם. הם יכולים לברר רק את הרע הגלוי. אתן לכם דוגמה. תנו לי אתם דוגמה. איזה חג יש לנו שכולנו קצת כמו בית שמאי, שחוששים מכל ספק של ספק של רע. אתם יודעים איזה חג? בפסח. מה קורה בפסח, כן? כולם אומרים שחמץ אסור, נכון? אין על זה שאלה, גם שמאי וגם הלל. אבל יש כאלה שכל כך מחמירים, למשל שהמצה לא תירטב. למה? כי אולי אפילו קשה להסביר למה הם חוששים מזה. יש שם כזה חשש קטן שאולי יש שם קצת קמח, ואם הוא ירטב, הוא יחמיץ. זה ממש דוגמה למעין, רע נעלם, כן? אז רואים ככה, רוב האנשים לא מסוגלים להחמיר על דבר כזה. זה לא שייך, כי ההתעסקות שלנו בזמן של הגלות, זה בעיקר עם הרע הגלוי, לברר אותו. הרע נעלם, מה אתה מתעסק עם זה בכלל? בית שמאי אומר, לא, הרע נעלם גם צריך לברר אותו. אז ככה, היום הלכה כבית הלל, לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי. למה? כי מה קורה שהגאולה מגיעה? בעצם אנחנו סיימנו לברר את כל הרע הגלוי, עדיין יהיה רע בעולם, יהיה אבל רע נעלם, שהוא כמעט בלתי מורגש. ועכשיו נעלה דרגה ונתחיל לברר את הרע הנעלם. כדי לברר את הרע הנעלם זה בית שמאי. זאת אומרת, עד היום הלכה כבית הלל, כי אין לנו עדיין את היכולת לברר את הרע הנעלם. לעתיד לבוא יהיה את הסודות של התורה, שזה החלק הנעלם שבתורה, ממילא יהיה לנו כוח יותר עמוק לברר גם רע נעלם, אז הלכה תהיה כבית שמאי. היום אנחנו מבררים בעיקר את הרע הגלוי. כשנגמור לברר את הרע הגלוי, יישאר עדיין רע נעלם. זה התקופה הראשונה של ימות המשיח. ואז הלכה תהיה כבית שמאי. ואז נגמור לברר את הרע הנעלם. ואז באמת את רוח חתומה אוויר מן הארץ. ואז לא צריך כבר בית שמאי. עד הרבה, כתוב שמצוות בטלות לעתיד לעבוד. כבר כל הגדר של המצוות קצת השתנה. עכשיו, עוד רובד עוד יותר עמוק של כל מה שהסברנו. יש עוד כוח, עוד 5 דקות נסיים את זה. אפשר קצת להשוות את ההבדל בין בית שמאי לבית הלל, נקשר את זה לעניין של מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מה ההבדל בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה? מצוות עשה, יש לי ציווי לעשות משהו, אז אני פועל פעולה בעולם. מצוות לא תעשה, יש לי ציווי לא לעשות משהו. זאת אומרת, אני לא עושה פעולה. אבל בעצם בזה שאני לא עושה את הפעולה, אני פועל ברור באותו דבר. זאת אומרת, בשר כשר, על ידי זה שאני שוחט אותו, שחיטה כשרה, ומברך לפני שאני אוכל אותו, ואוכל אותו עם כוונה של קדושה, אז אני מברר את הבשר הזה. בשר לא כשר, בזה שאני לא אוכל אותו, אני מברר אותו. כן? עכשיו, מה יותר נעלה? בדרך כלל נראה לנו שיותר נעלה זה העשה. הנה, פעלתי פה ברור בדבר. אבל אנחנו רוצים להגיד שיש גם משהו יותר נעלה בלא תעשה. נסביר עוד משהו קטן בשביל זה. דיברנו קודם בשיעור הקודם על אינסוף וגבול, כל מיני דברים מאוד עמוקים כאלה. אז תראו, זה שיש קדוש ברוך הוא, זה היגיון פשוט. כל אחד יכול להבין את זה בהיגיון שלו. אבל זה שהוא אינסוף, זה לא נתפס בהיגיון. כי ההיגיון שלי לא יודע איך להתמודד עם המושג הזה בכלל אינסוף. למה אגב אני קורא לזה אינסוף? כי מה זה אני לא יודע, אני רק יודע מה זה לא. אני יודע שזה לא סוף. אז זה נקרא שיש השגת החיוב, אני יודע שמשהו קיים, ויש השגת השלילה, אני יודע שאני לא מבין את זה. זאת אומרת, יש להבין משהו, ויש עוד יותר נעלה מזה, להבין שאני לא מבין. להבין זה נקרא השגת החיוב, ולהבין שאני לא מבין זה נקרא השגת השלילה, כן? עכשיו, ככה סתם זה נראה, מה זה? אתה מבין שאתה לא מבין. זה נראה כזה קצת לא משהו, אבל באמת זה הרבה יותר עמוק. וזה הרבה יותר נעלה. כדי כך שכתוב, תכלית הידיעה שלא נדע. זה שאתה לא מבין זה הכי נעלה שיכול להיות. אז בית הלל הם מתעסקים עם הדרגות שאתה מבין. ובית שמיים זה עם הדרגות שאתה לא מבין, כן? עם הדרגות הנסתרות, הנעלות יותר. מה זה שלעתיד לבוא הלכה כבית שמאי? שכל הדברים שהיום אי אפשר לתפוס בשכל, לעתיד לבוא נתפוס אותם בשכל. כל האינסוף הזה שדיברנו עליו קודם, שהיום זה רק שייך להבין מה זה לא, לעתיד לבוא נבין מה זה כן. וזה קשור לשור הבר והלוויתן, כי הלוויתן הוא מסמל את הים. בים לא רואים כלום. נכון, לא רואים מה יש מתחת לים. נקרא אלמא דאיטקסיא, העולם המכוסה. ושור הבר הוא ביבשה, זה נקרא אלמא דאיטגליא. מה זה שחיטת הלוויתן ושור הבר? זה יהיה חיבור של הגלוי עם הסמוי, של הנגלה עם הנסתר. יהיה חיבור של שתי הדרגות שביחד. ולכן לעתיד לבוא יהיה את השחיטה הזאת. אגב, עוד שאלה אחת שיכלה לעלות לנו, אם לעתיד לבוא יהיה החמרות, אז איך זה שפתאום מתירים להשתמש בסכין שהיא לא כשרה? זה הקלה, זה לא החמרה. אלא מה, כאן התשובה היא, שמה שאסור להשתמש בסכין עם שיניים, זה לבני אדם אסור. אבל מי ישחט את הלוויתן ושור הבר? אז בעצם מסבירים שבעצם השוחט זה הקדוש ברוך הוא, והסכין שלו זה הקרן של השור או הסנפיר של לוויתן. אז לנו בתור בן אדם יש הגבלות, אתה לא יכול לשחוט בכל צורה, כי אז זה לא יהיה טוב. אצל הקדוש ברוך הוא אין את ההגבלות האלה. אז אם אין לו בעיה לשחוט את הלוויתן עם שור הבר, ואת שור הבר עם הלוויתן, ובזה לחבר את הים עם היבשה, את הגלוי עם הנסתר, את השגת השלילה עם השגת החיוב, את בית שמיים, בית הלל. זה העניין של הגאולה, שכל הדברים שנעלמים היום, הכל יתגלה. ואנחנו נהיה כאלה חכמים, כתוב שכל ישראל יהיו חכמים גדולים, וידעו דברים הסתומים, כן, כפי כוח האדם. נדע את כל הדברים הכי נעלמים, נצליח להבין אותם בשכל האנושי שלנו. אוקיי, עד כאן.